שלום, כאן חיים אדברקר. ממה אתם הישראלים הנמצאים במגע עם אנשי עסקים אמריקאים צריכים להימנע ולהיזהר? אנחנו מערכים היום שניים. את נעמה זלצמן, יועצת ארגונית לקרנות הון סיכון וחברות סטארט-אפ ישראליות אמריקאיות שחקרה את הנושא, ואת גיא פרנקלין שהתפרסם כאשר יצר את מפת הסטארט-אפים הישראלים בניו יורק, הפך להיות לסלבריטי של ממש, ואפילו הוסיף לאחרונה זרוע השקעות. שניהם, גם נעמה וגם גיא, נמצאים בדיוק בקו החיכוך בין הישראלים לבין האמריקאים, ולפעמים הם יוצאים מדעתם כאשר רואים אתכם מתווכחים שלא לצורך עם בני שיחכם האמריקאים. ואז הם מבקשים להתחבא מתחת לכיסא כאשר אתם מתפארים על ההצלחה שלכם, של הילדים שלכם, ומדברים פוליטיקה ועל השירות הצבאי גם כשלא צריך. לי קוראים חיים אנדברקר, ואת הפודקאסט הזה עורכת יולה בארי. והנה אנחנו יוצאים לדרך.
ישראלים חולמים ניו יורק. הפודקאסט של חיים אנדברקר שיספר לכם על ניו יורק כפי שאתם לא מכירים אותה.
שלום נעמה.
היי חיים.
שלום גיא.
היי חיים, תודה על ההזמנה.
My pleasure.
Thanks for having us. כזה, נכון?
גיא ונעמה, אז מה מפריע לכם בהתנהגות של הישראלים כאן בארצות הברית? גיא.
כן, יש הרבה דוגמאות. אני אתן דוגמה אחת של משהו שאני בעצמי חטאתי בו, שעברתי לפה לפני 12 שנים, ועם הזמן זה השתפר אצלי. אני עדיין רואה את זה, שהרבה ישראלים נוטים לקטוע את האמריקאים בזמן שיחה, בזמן זום על אחת כמה וכמה. אמנם הם מתחילים ועוצרים את הבן אדם האמריקאי באמצע ואומרים, sorry to interrupt you, אבל מבחינת האמריקאי זה לא מקובל, צריך לתת לו לסיים לדבר, ואני רואה את זה קורה כל הזמן.
הם למדו את זה מהאולפנים בטלוויזיה אולי.
כנראה, זה מה שהם ראינו בטלוויזיה האמריקאית, אבל בשיחות עם משקיעים, עם יזמים, זה פחות מקובל, והאמריקאים מקבלים את זה כחוצפה.
כן, נעמה?
אני מאוד מתחברת למה שגיא אמר, ושוב חשוב להגיד, אנחנו גם בעצמנו חווינו ועשינו לא מעט מהטעויות האלו. בישראל אנחנו אנשים יחסית חמים, תרבות שהיא נחשבת יחסית חמה, ולפעמים קורים מצבים שאנחנו בקשר עם מישהו, נכון, לקוח, קולגה, משקיע וכולי, עובדים מהצד השני של העולם, נמצאים תקופה בקשר טוב, ופתאום שנפגשים, ישר כאלה, לא כולם, כן? ניגשים לתת איזה חיבוק חם. ממקום טוב, של חיבה, נכון, של הערכה, וחשוב לדעת שזה משהו שנחשב טבו מאוד רציני בחלק מהתרבויות, בוודאי בתרבות האמריקאית, כי החיבוק הזה עלול להתאפס כמשהו מאוד אינטימי. ואגב, גם לשים את היד שמישהו על הכתף בקטע של כזה אחי, כן? חלילה לא במובן המיני, זה לא מרגיש בנוח. אז נשאר עם לחיצות הידיים.
כן. אם מותר לי להוסיף משהו שחשוב מאוד להקשיב. אתם דיברתם על קטיעה, באופן כללי אני יודע שאתם רוצים לדבר, אבל חשוב מאוד להקשיב. לפעמים יש תחושה שישראלים שמגיעים לפגישות מהסוג הזה, מרגישים שהם יודעים הכל, והם יכולים ללמד את הקאונטרפארט האמריקאים שלהם, מה צריך לעשות ואיך צריך לעשות. האמריקאים מנומסים, הם לא יגידו שום דבר, אבל אתם מאבדים נקודות כאשר עושים את זה. אם מותר לי להוסיף עוד דבר אחד, חשוב מאוד לא להיות אגרסיביים. כי אם אתם אגרסיביים, קצת מתחילים לחשוש מכם, ומרגישים לא כל כך בנוח איתכם. ואם אתה מתווכח יותר מדי, אתה או את, כי גם זה יכול לקרות למין השני, אתה מבחינתם זה מין דגל אדום. ויש לזה גם כל מיני השלכות. מישהו אמר לי, ישראלים אוהבים להתווכח. אמריקאים לעומת זאת אוהבים לסגור עסקה. זהו. יש לכם עוד איזשהו דוגמאות שמטרידות אתכם?
יש לי משהו לציין.
קדימה, קדימה.
לא רציתי לקטוע אותך באמצע, כדי לא לשמש דוגמה למה שאני טענתי שאנחנו עושים.
הפעם בתוכנית הזאת מותר לקטוע, אוקיי? זהו.
אז בעצם זה מתקשר למה שאתה אמרת, זה הזכיר לי שבעצם הבנתי עם השנים שלי פה, שיש שלושה שלבים בישראלי שעושה רילוקיישן לפה. השלב הראשון זה אתה עובר, ואז אתה רואה איך האמריקאים מתנהגים, ואתה אומר, מה זה, איזה דפוקים, מה זה השיטה הזאת, מה זה הנהלים האלה, למה אסור לשים במסדרון בבניין דברים בחוץ, למה שצריכים ללמוד מישראל, תראו, חיינו בישראל. השלב השני בעצם, זה שאתה מתחיל להבין, אחרי כמה שנים, שיש היגיון בכל הסדר הזה, ואז אתה מתחיל לאהוב את זה, כי הרבה פעמים זה לטובתך.
כן.
ואז אתה משלים את הרילוקיישן האמריקאי והתאמה לתרבות, שבעצם השלב השלישי זה שאתה אומר, אוי, אתה נוסע לישראל ואתה אומר, מה זה? הלוואי ובישראל היה כמו באמריקה, שהכל מסודר וזה, ואז אתה יודע שהשלמת את שלושת השלבים, וכבר אתה מעדיף ואתה מבין שהתרבות האמריקאית, היא בעצם נועדה לעזור לך, למרות שאתה מרגיש שהרבה פעמים דופקים אותך, כי אתה רגיל לעשות מה שאתה רוצה בארץ, אם זה בבית, בעבודה, בכביש, או בכל מקום אחר.
אפילו במעלית, נעמה, אם את רוצה את ההזדמנות לדבר, פשוט תתפרצי, כי אחרת לא תדברי היום.
אין בעיה, אין
בעיה. אבל אני רוצה לספר לך על החוויה שלי במעלית. הגיעו אליי חברים שהשתמשו במעלית בבניין שלנו, וכאשר נכנסו אנשים, הם התעלמו מהם. וכאן, כאשר נכנס למעלית, אומרים לי מיד שלום. ומתחילים לדבר איתי על מזג האוויר. עכשיו, זה נראה כזה, מה הקשקוש הזה? אבל יש בזה, בסך הכל, אחרי תקופה, יש בזה משהו נחמד מאוד.
מאוד נעים, זו אווירה חיובית כזאת.
נכון.
אנחנו גם הרבה פעמים רואים את הצחות בביקורים הראשונים בארצות הברית, הייתי נכנסת לקנות איזה מים או איזה משהו, איזה קפה, והיו כל אובר כאילו נחמדים. והיא אומרת עצמי, מה זה היה? הרי לא באמת מעניין אותך איך עבר לה היום, נכון? אבל ככל שבאמת גרים פה יותר זמן, ופתאום מבקרים בישראל ומחכים 20 דקות לחשבון בבית קפה בתל אביב, ועושים גם על זה, עושים חצי פרצוף לפעמים, אז אתם אומרים, וואלה, זה לא צביעות, כאילו אני מעדיפה את הנחמדות הזאת. זה לא עלה הרבה כסף להיות נחמד, נכון? זה האווירה הרבה יותר נעימה, ובאמת, הנימוסים וההליכות והאווירה הנעימה מאוד, מאוד חשובים פה.
אגב, אנחנו כאן, בדיוק אנחנו שתינו לנו קפה, כי נעמה הגיעה שתי דקות
באיחור,
בגלל המונית שאנחנו הולכים לעשות מזה אייטם.
עכשיו כולם יזכרו איזה, כל מי שישמע את הפודקאסט ידע שאת בעצם החלפת לה...
כן, אני ידעתי שאני נפגשת עם ישראלים, ולקחתם, וחיים לקח לנו שני באפרים, אז אני אגיד שידעתי גם את זה.
זה נכון, אני לא לוקח סיכון עם ישראלים, לכן אני מביא אנשים שעה לפני, אני מביא להם קפה, אם אתם רוצים לאכול, אני אכין אתכם.
הבעיה שידעתי את זה, אתה צריך לא להגיד, ואז כאילו...
נכשלתי. אז זהו, אז הייתה, אנחנו ישבנו על כיסא מאוד, התלהבנו מהשיחה שלנו, ואז מה קרה עם הגברת הזאת?
הגיעה מישהי אמריקאית שאתה חיים במקרה פלשת בלי ידיעתך, כי זה היה לפני שהגיעה למרחב הפרטי שלה.
שלא היה מרחב פרטי עד אז, כן.
לאיפה שהיא רצתה לשבת, אבל היא באה, ובמקום להגיד לך, היי, סליחה, אתה יכול לזוז קצת.
תעוף לי מן העיניים, כן.
היא התחילה לקחקח בגרונה בצורה שרק נשים לב שהיא שם, חיכה אליך. ואתה כבר היית אמור...
כן, והתחילה לדבר איתי ככה משיחת, שיחה מאוד נעימה. ובעצם, את יודעת מה, זה הרבה יותר נחמד ככה.
כל מה שהיא רצתה כשהוא יעוף משם ויעזור הצידה, וזה שהוא עשה את זה, אמרה, תנק יו, וכאילו, הבנת את הסאבטקסט.
כן.
קלאסי.
נעמה, אני זוכר שאנחנו דיברנו, ואת אמרת לי דבר שהיה מאוד מעניין, שישראלים באופן כללי, גם בעסקים, הם בעד שוטקאץ, והם רוצים להיות יצירתיים. והאמריקאים הם יותר מעדיפים את
הפרוסס.
את הפרוסס.
נכון.
וגם אם אין להם תוכנית, עדיין יש להם תוכנית.
נכון.
יאללה, תסבירי, למה התכוונת?
רואים את זה הרבה, נניח בין צוותי פיתוח ופרודקט, לבין המתח נניח בין צוותי המחירות. אנחנו מאוד מאוד טובים בלייצר דברים, ולהוציא הרבה פעמים דברים שהם חצי אפויים, נכון? קוויק אנד דירטי כזה.
כן.
והרבה פעמים דווקא פה פתאום אומרים, רגע, רגע, שנייה, כאילו מה, אם אני מוכר את זה, צריך להיות משהו שהוא כבר, שהוא תחום, וצריכה להיות תוכנית, או גם באקסקיושן. בסדר, אנחנו רוצים לעשות איזה משהו, שנייה, רגע, רגע, מי אחרי על מה, מי אקאונטבל למה, בוא נעשה שנייה ריקה, בוא נעשה תוכנית, שהכל צריך להיות כתוב. ואנחנו גם הרבה פעמים מאוד יאללה, יאללה, שמים פגישה, כולם יודעים מה צריך לעשות. וזה פחות עובד פה, זאת אומרת, לא סתם זה אומה של 300 ופלוס מיליון אנשים, ולא 9 מיליון, צריך פה תהליכים, יש פה מסות, יש פה סקייל.
מה שאת אומרת בעצם, זה שמעצמה גדולה, יש סיבה למה זה.
נכון.
זה נכון שהם חושבים יותר, הם יותר קופסתיים מאיתנו.
פחות לוקחים סיכונים.
נכון, אבל הם עשו משהו נכון.
הסיבה לזה כי פשוט קשה לנהל, חברות, בוא נגיד, עם 100,000 עובדים, בלי תהליכים מסודרים, ובלי תרבות ארגונית שמאפשרת את זה. ודרך אגב, זה, בהמשך למה שנעמה אמרה, הרבה מהרכישות של הסטארט-אפים הישראלים, על ידי התאגידים האמריקאים,
כן.
אלה שנכשלו ולא כל כך הלכו, היו הרבה מהם, משיחות שערכתי עם יזמים, וגם אפילו מכתבות בעיתונים, נכשלו על חוסר התרבות הארגונית של אותו סטארט-אפ שרגיל לעבוד, מהר, לקצר העיקר המטרה ולא חשוב הדרך, ושנכנסים לתוך תרבות ארגונית של תאגיד גדול וצריך להטמיע תהליכים של הארגון, יכול להיות הרבה מתח פנימי בין הארגון שבא, שרכש את הסטארט-אפ וצריך להטמיע אותו, וכמה מרכישות נכשלו בדיוק על הדבר הזה.
כן, זה הייתה כתבה בדיוק בשבוע שעבר בדמרקר על איירון סורס, שחברה שאני לא מכיר אותה מספיק, אבל בעצם נכתב שם בין השורות שבעצם היו הבדלי תרבות ארגונים משמעותיים מאוד, ולכן זה נכשל. אז אלה מילים מאוד...
אני לא מכיר את הדוגמה הספציפית הזאת, אבל זאת אחת מדוגמאות מאחרות שאני מכיר שבדיוק...
אלה מילים יפות שמסתירות בעצם את כל הדברים שאנחנו דיברנו עליהם ושעוד נדבר עליהם כאן.
נכון, אני אולי חשוב להגיד, איירון סורס, שוב, אנחנו באמת לא מכירים את הפרטים, אז נגיד מאוד בזהירות, אבל... זה לא סוד שחברות הישראליות רצות מהר, מתקתקות שותפויות, מפתחים מוצרים, יש איזשהו קסם כזה, נכון? וגם חברות ישראליות באמת יותר מבוססות קשרים, תחושה כשהיא קצת יותר משפחתית, יחסים שהם לא היררכיים. ואז פתאום שאנחנו מתמזגים מאיזשהו תאגיד, לדעתי היה להם בזמנו ליוניטי, אם אני לא טועה, אלפי עובדים כזה בגבוה, נכון? כן. קרוב לדעתי ל-10,000 באותו זמן, אם אני לא טועה. אז כן, אז פתאום יש פה תהליכים, ופתאום לא כל כך קל להזיז דברים, וזה נורא מתסכל, ובירוקרטיה, לא סתם אנחנו יודעים שזה אחד הקילרים הכי גדולים למוטיבציה ומחוברות של עובדים, עוד יותר בטח בחברה כזאת. וגם ראיתי באותה כתבה שהעובדים ממש התלוננו שאיירון סורס הייתה אחת החלוצות בתחום של מיתוג מעסיק, ובאמת דאגו המון לעובדים, לכל מיני פרקס כאלה. ובאמת זה משהו שנחתך, וסושיאלייזינג זה משהו שהוא מאוד חשוב לנו במקום עבודה.
נכון.
וגם זה נחתך, והתרבות כן. נהייתה מאוד, מאוד עסקית. כן. לבד, כן. זה גם משהו שמאוד משפיע.
כן, כן.
זה מקשור לזה שבאמת הסושיאלייזינג מאוד חשוב לישראלים במקום העבודה. גם אני שעבדתי כרואה חשבון לפני הרבה שנים בארנסט אנד יאנג בישראל, אז עבדנו מאוד מאוד קשה, אבל היה מקובל ללכת למטבחון בבוקר להכין קפה, להיפגש בצהריים, ללכת לארוחות צהריים, וככה לאורך כל היום לשלב את זה עם לעבוד קשה, אבל עדיין סושיאלייזינג. ופה, שעברתי לארנסט אנד יאנג פה, שקט מוחלט בקומה, כל אחד בא לעשות את העבודה, אין הפסקות קפה, אין שום דבר חוץ מצהריים, וכולם הולכים בחמש, חמש וחצי, שש, חוץ מהדוחות השנתיים שעובדים עד 2 בלילה, אבל היה הפרדה מלאה בין החלק של העבודה לבין החיים הפרטיים, ובעבודה רק עבדו, שקט מוחלט.
האמת היא שאני נכנס לתוך חברה אמריקאית, גדולה אולי, אפילו גם קטנה, שקט דממה. זה ממש, אני גם אצלכם בסוסה, כשביקרתי בימי קדם. אני, זאת אומרת, היה די שקט שם. היו כמה ישראלים ששמעו את קולם, אבל בסך הכל דממה, והדממה הזאת היא מקפיאת דמת בשבילי. אני צריך צעקות, אני צריך כעס, אני צריך משהו.
זה קטע מעניין, יש לא מעט מנכלים שפתאום מגיעים לסייט פה ואומרים לי, מה זה? כאילו, למה אין פה וייב כמו בסייט בישראל? בוא נביא לכאן עוד ישראלים, נכון? שכאילו שיהיה אותו וייב.
כן.
ולא מבינים למה, איך עובדת אחת אמרה לי, למה כולם אוכלים פה מול המחשב? מה, הם רובוטים? עכשיו נדבר על זה באמת בהמשך על מה הרוט קוז ולמה יש את הפערים האלו, וזה באמת נכון, יש פערים מאוד גדולים בתפיסה באיך אני רואה את מקום העבודה שלי, ואין פה טוב או רע, צריך להבין את זה, גם הם מגיעים אחרי זה לישראל ואומרים, מה זה, למה אנשים פה יוצאים לארוחת צהריים שעה וחצי בסרון עם כל הצוות, מה קורה? כי באמת ארוחת צהריים בסטארט-אפ ישראלי ממוצע זה קרנבל. אז פה זה באמת קצת אחרת, וזה באמת נראה לי מגיע ממקום שאנחנו מגדירים את המונח יעילות מכיוונים שונים. אצלנו זה יעיל, כי אם עשינו קפה לפני הפודקאסט והכרנו סתם, אנחנו קולגות ועשינו קפה בבוקר, או יצאנו לאכול צהריים, אז איזה יופי, אני הרבה יותר אינגייג'ד במערכת היחסים איתכם, כי אנחנו יותר מכירים טוב. ומבחינתם יעילות, זה כן, זה לבוא ולתקתק עבודה.
כן. את יודעת מה, אנחנו, נעמה, אנחנו, היו לנו איזה 20 שיחות, ועשית ממש עבודה דוקטורט לצורך הפודקאסט הזה. ואני חושב שאחד הדברים שאמרת לי, וזה כל כך נכון, שאמריקאים משחקים לפי הכללים. ואם אתה לא משחק לפי הכללים, זה דגל אדום מבחינתם.
נכון. אוי, זה דוגמה, כן, אני זוכרת, היא עלתה לפני, ממנהל אמריקאי שדיברתי איתו, לפני הנפקה של החברה, והוא השתגע, הוא בעצם היה בצוות שהיה אחרי להכין את המסמכים, והוא אמר לי, אני לא מבין את זה, כאילו כל פעם חפשים לעגל פינות, כאילו אי אפשר לעגל פינות לפני הנפקה, אני לא מצליח להבין את זה. שוב, אני יודע שזה לא מגיע ממקום רע, אבל כאילו, יש גבול, חבר'ה, אתם בארצות הברית.
כן, אם את מדברת על הנפקות, היו כמה וכמה מקרים שאם אני זוכר אותם נכון, שכדי לצאת להנפקה ממלאים המון תפסים וצריך לחתום על המון דברים, וצריך לתת בעצם...
גילוי מלא.
גילוי מלא. וזה לא צד החזק, גילוי מלא זה לא צד חזק של ישראלים. ולא כולם ולא תמיד ולא בכל תנאי, והיו מקרים שאני זוכר שקראתי בוול סטריט ג'ורנל, שהיו... כל מיני ספקות לגבי מידע שניתן באותו גילוי נאות, שעד כמה, את בטוח שזה היה האמת, אבל אולי כל, לא כל האמת, וכיוצא בזה.
כן, אבל זה צריך להגיד, אנחנו גם רואים לפעמים אצל חברות אמריקאיות. זה...
כן, רואים, תראי, כולם אנחנו מכלילים וזהו. ועוד דבר אחד, שאני יודע שמשגע את האמריקאים, ובטוח שיש גם אמריקאים שעושים את זה, אל תשנו עליהם את הדיל. זה משגע אותם.
איפה אתה רואה את זה?
זאת אומרת, אם את נמצא במסע ומתן, עם חברה אחרת, אוקיי? מדברים על דבר אחד, זה בעצם כמו המסע ומתן עם החמאס, אנחנו באים מאותו איזה. אז בעצם אם אתה אומר, כן, אבל אופ, רק נוסיף את זה ורק נוריד את זה, זה משגע להם את השכל.
זה מעניין, זה מתקשר למשהו שדיברנו מקודם, איך התפרצתי?
את לא התפרצת, כן.
איך שאנחנו, כן. דיברנו על העמידה שלנו בתורים, אז זה שאנחנו לא כל כך טובים בזה.
כן.
בגדול, בישראל, תור זה המלצה הרבה פעמים, ופה ממש עומדים בתור, מכבדים את זה, ובאמת, כמו ש... כאילו, זה משהו שמאוד חשוב, והרבה פעמים אנחנו מנהלים פגישות בתרבויות האלה, כמו שאנחנו עומדים בתור. בישראל כל אחד נכנס, מתפרץ, יש אג'נדה, אין
בישראל
אג'נדה.
בישראל עומדים בחצי עיגול.
עומדים חצי עיגול כזה, נכון.
חצי גורם.
כן. ומתפרצים, ובאמת זה קשה, כי מבחינת אמריקאים, שאמריקאים מנהלים הרבה פעמים פגישה, יש סדר, יש אג'נדה. אם מישהו מעלה משהו שהוא אוף טופיק, אז אומרים, אנחנו מדבר על זה בזמן אחר, ומשתדלים לעמוד בזמנים, ואצלנו זה באמת, ההפך, זה גם הפריה מבחינתנו קורית, שעולים רעיונות שלא תכננו לדבר עליהם.
זה נקודה חשובה, עמידה בזמנים, כי האמריקאים מאוד מכבדים את הזמן של האחר, ואם פגישה היא נגיד שעה בזום, או פגישה פנים מול פנים, אז הרבה פעמים אני שם לב, שהישראלים, מהאופי שלנו, הרבה יותר זורמים, וישר אומרים, טוב, נמשיך, וממשיכים, אבל האמריקאים ממש אומרים, would like to respect your time, וממש דקה לפני אומרים, בוא נסיים בזמן, ובמקרה הכי קיצוני, ממש שואלים כל אחד, האם זה בסדר להמשיך עוד כמה דקות, אז יש הרבה יותר תחושה של כבוד, אני חושב, לזמן של האחר, מאשר אצלנו, שאנחנו הרבה יותר חמים וזורמים, וזה גם איזושהי נקודה מעניינת, ודרך אגב, ציינת את התור, זה מזכיר לי סיפור עם הילד שלי, שבזמן האחרון, בעצם אני מרגיש שהוא מציב לי מראה מול הפנים, ושאני עושה דברים, בגלל שהוא גדל פה, אמנם הוא מדבר עברית, אבל הוא כל הזמן אומר לי, אבא, זה כזה ישראלי. ודוגמה אחת, עמדנו בתור באיזה פוד קורט לקנות אוכל, ועמדו איזה 15 איש לפנינו, ועמדתי איתו, ואז אמרתי לו, רגע, אני הולך רגע לראות את התפריט ממש למטה שם בקופה, לראות מה יש. הוא אמר לי, לא, מה פתאום, אל תעשה את זה. אמרתי לו, ברור, מה, אני לא אמד פה עכשיו איזה רבע שעה לחכות, כדי בסוף לראות שזה לא מתאים. אז אמרתי לו, אני לא עוקף אותם אבל, אז הוא אמר לי, לא, אבל מספיק שהם חושבים שאתה עוקף אותם, זה מאוד מאוד ישראלי, אל תעשה את זה. אז הרגשתי מאוד לא נעים וחיכיתי לידו.
יש
לשמש לו דוגמה.
יש פתרון שאשתי עושה את זה, והיא אמריקאית, שהיא בעצם, כי קצת היא טיפונת ישראלית, אז היא רצה לתחילת התור, אבל לא כדי לחתוך אותו, היא רק אומרת, סליחה, אני לא חותכת את התור, אני רק מסתכלת איזה קרואסונים יש כאן. היא לא אוכלת קרואסונים.
אני אאמץ את זה.
כן, אז זה טריק, כן.
ועוד נקודה באמת שעלתה לי ממסעדה השבוע שעבר, אני חושבת שזה היה, אנחנו צריכים לדעת, להבין שלדעת אנגלית זה לא לדעת אמריקאית. אני חושבת שזה צ'רצ'יל שאמר שהדבר היחיד שמשותף לאנגליה וארצות הברית זה התרבות. ובאמת בזה סדנה שהעברתי, המנכ״ל שיתף שבאחד הבורדים הראשונים, אחרי שהם גייסו כסף עם משקיעים אמריקאים, אחד המשקיעים באמצע כזה פגישה, הציע באמת לעשות משהו בצורה קצת אחרת, ונתן פירוט על האסטרטגיה שהוא מציע. נגמר הבורד, הוא התקשר למשקיע הישראלי, איזה בורד מעולה היה לנו, נכון? ואז אמר לו, חביבי, you didn't get a memo, כאילו, כרגע קיבלת כרטיס צהוב. במילים אחרות, הוא לא חושב בכלל שאתם בכיוון. אז זה קצת ניואנסים שאנחנו באמת צריכים ללמוד אותם, אנחנו מדברים אותה שפה, אבל לכל אחד יש טיפה דרך שונה להעביר את המסר שלו.
גיא, יש לי שאלה אליך. כמה סטארט-אפים קיימים היום בניו יורק? אתה סופר אותם הרי.
כל יום אני קם בבוקר ואני סופר, אני רואה כמה חדשים יש.
כן.
נכון להיום 450 סטארט-אפים ישראלים בניו יורק. מספר בעצם ניו יורק, הרי המקום עם הקהילה היהודית הכי גדולה בעולם מחוץ לישראל.
כן.
וככזה, גם הישראלים והסטארט-אפים הישראלים בשנים האחרונות בוחרים את ניו יורק על פני הוואלי, סן פרנסיסקו, בוסטון, מיאמי וכל יעד אחר, ולכן המספר פה הולך וגודל מדי שנה.
יופי, אז אני אשאל לך שאלה שבדרך כלל לא מדברים עליה, וכמה נסגרו?
נסגרו בערך כ-100 סטארט-אפים בשמונה שנים האחרונות, רבים מהם, דרך אגב, של ישראלים,
כן.
שעבדו פה, כבר גרו כאן, והקימו סטארט-אפים כאלה, שיצאו מגוגל, מפייסבוק, מאמזון, ואז הסטטיסטיקה לרעתם, כי הרבה סטארט-אפים נסגרים בשלבים הראשונים. אז הבנתי. מרבית המאה שנסגרו, זה כאלה של ישראלים ש... שבעצם הקימו אותם אחרי שכבר הם גרו כאן בעצם.
הבנתי. אז גיא, אתה אמרת 100 חברות שנסגרו, אני בטוח שחלקם נסגרו בגלל שזה מה שקורה לסטארט-אפים, אבל באווירת התוכנית שלנו היום, אני בטוח שגם להתנהגות של היזמים יש השפעה על זה. אמר לי איש עסקים אמריקאי, באמריקה שקיפות, ניהול ציפיות והגינות זה מספר אחד בעסקים, זה בונה אמון. אם אתם באים לתחמן, זו בעיה. כל הטריק הוא בעצם לבנות אמון.
מעניין, בהקשר זה אמר לי פעם, אני חושבת שזה המשקיע האמריקאי, שעם אמריקאים, הוא דימה את זה לבטריה. אתה מתחיל את המערכת יחסים, יש בטריה מלאה, יש אמון מלא. כן. ומכאן מה שנקרא אפשר או לשמור אותה מלאה, או שהיא קצת יורדת, ובתרבות שלנו הישראלית הרבה פעמים, אנחנו קצת יותר חשדנים. זאת אומרת, לפעמים לוקח יותר זמן לבנות אמון, אבל שהוא נשאר, הוא נשאר באמת לאורך זמן, ויש יותר טולרנטיות לספוג. ובאמת עם אמריקאים, הרבה פעמים כשיש פשלות קצת בהתחלה, זה באמת משהו שמאוד, כמו שאמרת, חיים, זה משהו שמוריד את האמון מהר מאוד.
כן.
מסכים לגמרי. אני חושב שמה שאתה אמרת בעצם, מתקשר לעובדה שאנחנו, שישראלים עוברים לפה, וצריכים לבנות נטוורקינג מחדש. או, אני פחות אוהב את העניין הנטוורקינג, בוא נגיד את רשת הקשרים שלך מחדש, אחרי שבארץ יכול להיות שהיית היזם הכי מוכר, שמגיע, יכול לפתוח כל דלת, פה אתה מגיע, ואתה, אמנם יש פה 450 סטארט-אפים ישראלים, אבל יש פה בערך 20 אלף סטארט-אפים אמריקאים, ואתה צריך להתבלט, להתחרות מול הרבה סטארט-אפים, ואתה צריך להתחיל לבנות רשת קשרים שמבוססת על אמון, שזה מאוד מאוד חשוב, אמון הדדי, וקרבה אישית מסוימת, גם מזה למשקיעים, גם מזה ללקוחות ותאגידים גדולים, כי לפחות את הלקוחות הראשונים שלך, לפני שיש לך מערכת מחירות משומנת, שלא מתבססת על, על ההיכרות שלך, ועל ה-low-hanging fruit, מה שנקרא, ללקוחות שמחוברים לקשרים הראשונים, עד אז אתה צריך להשיג את המשקיעים ואת הלקוחות, בעזרת הקשרים האישיים. ולכן זה מאוד חשוב, שאתה מגיע לכאן להתחבר לקהילה, להתחבר, כשאני אומר קהילה, אני מתכוון לקהילת המשקיעים, או לקהילת התאגידים, ודרך המון המון פעילויות, באופן כמעט יומיומי, כך אתה בונה את האמון, ומשם הדרך קלה יותר להשקעה, או לחתימה לעסקה.
כן. לפני שאני, אתה רוצה להוביל אותנו לנושא הבא שלנו, אבל לפני כן יש לי עוד משהו שפשוט מאוד, אני לא יכול להתעלם ממנו. אנחנו בישראל רגילים, אנחנו, אני כבר כאן די הרבה זמן, לבדיחות גזעניות. זאת אומרת, אנחנו צוחקים על הפולנים, על המרוקאים, על כולנו. זה חלק מהתרבות הישראלית. ובדרך כלל, אני, הרבה פעמים אני לא רואה את זה באמת אם מנסים להיכנס לעומקם של דברים, עד כמה זה גזעני, זה גזעני, זה לא גזעני, זה חצי גזעני, רבע גזעני. כאן, בשום פנים ואופן, בלי בדיחות גזעניות. זה לא מצחיק, ואתם יכולים להסתבך, ובסוף אולי אפילו גם לא יעבדו איתכם.
יש לי הערה על הסיפור הזה, אנחנו תכף לפני מסיבות פורים, ושיתפה אותי עובדת אמריקאית שהראיינתי, שמגיעו כמה חבר'ה למסיבת פורים בישראל, ואחד העובדים מתחפש לאינדיאני, שזה תחפושת שאולי היינו קטנים, הייתה מקובלת בישראל, אבל זה ביג נו-נו. הם לא האמינו שיש תחפושת כזאת.
גם לא אסקימוסים, אגב. תמשיכי, תמשיכי.
כן, לא, שוב, זה לא קורה הרבה, ואני שמחתי לא יצא לי להתקל, להיות נוכחת באמת בפגישות כאלה, אבל כן, ההומור שלנו...
כן, אז זה סיפור חשוב מאוד. לא אינדיאנים, לא אסקימוסים, ואת לא מתחפשת לשחורה. ובטח את לא צובעת את הפנים בשחור.
כן.
בהחלט. וגם שאת, האמת היא, כל דבר שאתה לא בטוח לגביו, עדיף שלא תעשה.
עדיף שלא.
ולא רק זה.
אם יש ספק, אין ספק.
עוד משהו אחד, אמנם, באמת היום הרבה יזמים כבר בנו קשר מאוד טוב עם המשקיעים, וכבר מכירים איפה, יודעים איפה הם גרים והכל, אבל בשיחות הראשוניות שאנחנו ישראלים אוהבים לשאול מאוד, איפה אתה גר, כמה ילדים יש לך, איפה גדלת, כל זה. אז הרבה פעמים אני חושב שכדאי לך לחכות אולי שהצד השני, ישאל אותך אולי את הדברים האלה, ואז אתה יכול לשאול אותו, אבל לא לשאול את זה ראשון, כי עדיין הרבה אמריקאים הם בטרדישנל, אולי הצעירים יותר זה כבר קצת שונה, אבל הם לא אוהבים ש... מה שנקרא, חודרים להם למרחב האישי ושואלים, רגע, איפה אתה בדיוק גר? כמה ילדים יש לך? ואת כל השאלות האלה שהן מאוד אישיות, אז עדיף לפעמים לחכות עם זה, ואם הצד השני שואל, אז אתה יכול כבר לשאול.
כן. אם אני שוב קופץ, כי אני אוהב לקפוץ מנושא לנושא, דיברנו על שפה מנומסת. ובשבוע שעבר הייתי בארוחת ערב עם סטיב דאבנר, לא ביקשתי את רשותו להגיד, אבל הוא לא מקשיב, כי הוא לא מדבר עברית. והוא כתב את הספר פריקונומיקס, ויש לו פודקאסט עם מיליוני האזנות, ויום אחד כנראה זה יקרה גם לנו, אם ירצה השם, כמובן.
אם ירצה השם.
ואז תוך כדי ארוחת הערב, הוא אמר לי, לגבי אשתו, אנחנו מאוד טובים לטייל בנפרד. ואמרתי, וואו, זה בדיוק לפודקאסט שלנו. כי הישראלים יגידו, אני לא מסוגל לטייל עם אשתי, היא כל כך מעצבן אותי, או שהאישה תגיד על בעלה. אבל הם אומרים את זה כל כך יפה, שבעצם בצורה חיובית, אנחנו פשוט לא אוהבים להיות ביחד. ויש דבר נוסף שחייבים לשים אליו לב, וזה כל מה שקשור לפונאונס. וזה סיפור שהוא מאוד מאוד רציני. בעבר היה מנומס להגיד נגור, "Hello, sir. Hello, ma'am." היום זה מסוכן מאוד, משום שאם היא או הוא יש להם כל מיני עדפות מגדריות מרובות, אז בעצם הם יראו את זה כאלבון והם יתקנו אותך. אז תיזהרו. זה מה שאני יכול להגיד לכם. ודבר אחרון, אתם יוצאים לארוחת ערב, היה נחמד מאוד. אני יודע שבישראל אוהבים, יש קיסמי שיניים על השולחן, ושולפים אותם ומנקים בצורה מנומסת את השיניים. כאן, it's a no, no, no. אם אתם חייבים, לכו לשירותים. זהו.
וגם יש מסעדות שלא יהיה בהם בכלל קיסמים.
אבל הרבה פעמים אנשים שואלים אם יש.
נכון.
יש מרגילים לזה. ואת האמת, אני גם בישראל, זה משהו שפעם דיברתי עליו, שכחתי מהנקודה הזאת בכלל.
בשביל זה איננו אותך לפה.
זה משהו שלא מובן לי, הרי זה כמו, כאילו אנחנו חיות, הרי אנחנו אוכלים,
כן.
ואז מתחילים לדחוף בין השיניים, כי זה תמיד היה נראה לי מוזר, זה משהו שהוא לא הגיוני לעשות עם אנשים שאתה יושב איתם, להתחיל לדחוף בין השיניים כסמים. כן. תמיד זה נראה לי הזוי.
כן, אתה יודע מה? השתתפתי לפני איזה בערך שנה באיזשהו אירוע, והיה שם קצין צהל בכיר, מותק של בחור, באמת, הלוואי כל מדינת ישראל כמוהו. ומה? אבל לא היו כסמים על השולחן, לא היו. אז הוא לקח את המזלג שלו, והתחיל לחלץ זה. אני בטוח שאף אחד לא זוכר שזה זה. ויש עוד דבר שאני ממליץ לכולם לעשות, וזה תשתמשו בשמם של בני השיח שלכם. זה מאוד מקובל כאן. ברגע שאומרים, שלום נעמה, מה שלומך? במקום להגיד סתם שלום, שלום גיא. ואז אתה מרגיש, השם שלך הוא מאוד חשוב.
זה טריק יפה בכלל בנטוורקינג, שבן אדם הכי אוהב לשמוע את הצליל של השם שלו.
כן.
ולכן, כשאתה פונה לבן אדם ומזכיר את השם שלו, אז הוא מאוד, בלי לשים לב, הוא מאוד אוהב את מה שאתה אומר. אז זה ככה משהו שלמדתי פה לפני הרבה שנים כבר.
כן, כן, זה חלק מהרוטינה פה.
לא, אבל, ממש... זה משהו, אבל זה משהו פסיכולוגי גם, אני אומר, לא רק של
נכון,
כבוד.
נכון, הוא חוצה תרבויות אגב.
נכון. זה... כן. נכון. עכשיו, לי יש באופן אישי בעיה, אם אני רוצה להגיד שגם אנחנו שלושתנו מושלמים, כמעט.
כמעט.
אני, יש לי בעיה בלזכור שמות, אני לא זוכר, אתם בני מזל שאני זוכר את השם שלכם.
טוב, זה אומר המון.
זה אומר המון. זה בבוקר.
זהו. אז, אבל כאן פשוט מאוד, זה הדבר הכי גרוע לאדם שלא זוכר שמות. מה אני אעשה? זה בעיה צוקה אצלי.
אפילו אגב בבניין אצלנו, הבניין הקודם, לקראת החגים בסוף שנה, ממש הוציאו כמו ברושור כזה, מגנט, אגב, למקרר, עם הפרצופים שכל השומרים בכניסה.
זה בשביל המתנות.
כן, כן,
זה בשביל הבניינים עושים את זה.
אבל זה פרקטיקה שלא ראיתי אותה לפני בבניינים פה.
אז יכול להיות שהיית בבניינים קטנים, כי פה הם ממש...
היוג'ין לא קטן.
הם אוהבים לשלוח באמת את אותו...
תמונה והשם.
כן, זה היה מקסים, זה היה מאוד עזר אגב.
נכון, את צודקת ב-100%.
ולקח לי, היום אני זוכר את שמם של לפחות 60% מהעובדים אצלנו בבניין.
אתם רואים, זה עובד. שנה הבאה נזכור על המתנה.
אגב, אנחנו כולנו מחייכים עכשיו, אבל יש לי עצה נוספת, ו... חייכו כמה שיותר, זה לא עולה כסף.
זה לא עולה כסף, נכון. גם מחמאות, אגב, יש תחושה קצת אצל ישראל, אצל לא רק ישראלים, אבל שכאילו נולדנו עם כמות מוגבלת של מחמאות, ואם ניתן את כל המחמאות, נמות. זה לא עובד ככה. ופה, הפוך, לתת, זה לא אומר שהצד השני מושלם, זה לא אומר שהצד השני יעלה לו, נכון, כמו שאנחנו, שלא יעלה לו. לא, זה לא עולה כסף, וזה באמת מכניס הרבה אווירה טובה. לא... כאילו לא to fake it כמובן, אבל אנשים עושים דברים טובים.
כן. אוקיי, אנחנו ממשיכים לזרוק דברים.
למה לא להגיד?
תמשיכו לזרוק. לי יש עוד. אני, לדוגמה, אנחנו עוד מהגן לימדו אותנו, אין מסיכן בשעד הסעודה. כאן בארצות הברית שיחו כמה שאתם רוצים. כי אחרת, אנחנו, אחרי, אין מסיכין, אנחנו אוכלים, גומרים לאכול.
זה אובר לנץ'.
כן, זהו. אובר, כאן מדברים, לא טורפים את האוכל. או שישר. וולפינג, שזה כמו, אל תזהבו, איך רואים את זה? זה
דבר היחידי שאתה... אנחנו גדלנו במוד הישרדות כזה, זה הבעיה. לא במוד הישרדות פה.
כן.
דבר היחידי שאתה צריך לדאוג לו, זה שהרי תמיד שאתה נפגש עם מישהו, אז הוא מדבר בהתחלה, ואחרי זה אתה מדבר, וזה... אז
תחלק את האוכל.
אתה תמיד צריך לדאוג שאתה מדבר ראשון, ואז שמגיע האוכל, אז הוא מציג את עצמו, ואתה בינתיים יכול לאכול. זה טיפ שלמדתי תוך כדי מאות פגישות.
זה טיפ מצוין.
דרך אגב, רגע, אבל אמרת משהו מעניין, שבעצם על הישראל... על, על, על ישראלים ועל בעצם מה שמתאים לתרבות בישראל פחות מתאים לתרבות פה. לפני שבוע חיברתי איזה מישהי, איזה מנכ״ל ישראלי פה, לרעיון עבודה בעצם. ואז דיברתי איתה בערב, והיא אמרה לי, הלך אחלה והכל וזה. ואז אמרתי לה, זה היה כזה ממש מאוחר, אמרתי לה, שלחת לו במקרה אימייל תודה. אז היא אמרה לי, לא, הוא ישראלי. אז אמרתי לה, להפך, דווקא על אחת כמה וכמה, אם הוא מנכ״ל ישראלי פה והוא מראיין לאותו משרה, כנראה אותך ועוד אמריקאים, והם כולם שולחים לו מייל תודה, אז הוא לא יגיד, ישראלית, היא לא שלחה לי כי אני ישראלי. להפך, אם לא תשלחי לו, זה רק יכול לגרום נזק. אם תשלחי, זה רק יכול להועיל. אז אמרה, אתה צודק ושלחה לו אימייל. ואני חושב ש... הרבה פעמים זה אומר, הוא גם ישראלי, אז אנחנו מבינים שלא צריך לשלוח מייל תודה, ואתה... לוקח אותך לתפקיד בעצם בחברה אמריקאית היום, הוא רוצה לראות איך את מתנהלת כמו האמריקאים, ולא לראות שהם מתעצלים או שאומרים רגע וחושבים וזה, אלא ממש להתנהג בתרבות הנכונה, ואני חושב שזה גם איזשהו משהו שצריך לשים לב אליו.
אוי, זו נקודה מעולה.
כן, גיא, אני זוכר
שאתה... לא, נתת מחמאה, זה לא על הכסף.
לא, באמת חשבתי, זה באמת הייתה נקודה, זאת נקודה באמת מצוינת. כי זה בסוף הניואנסים של ה-day to day. וגם אנחנו לא נולדנו כאלה, באנו, עשינו טעויות, אנחנו עדיין עושים טעויות. נדבר על זה בהמשך. ואנחנו באמת באים בגובה העיניים, וזה חשוב להגיד, כי אחרת מי יגיד לה? איפה היא תשמע את זה? הרי אף אמריקאי לא יתקשר ויגיד לה את זה. אז אחרי הרעיון, טיפ קטן ממני, תשלחי את זה. זה לא יקרה.
גיא, אתה אמרת לי משהו לגבי טקסטים. אתה זוכר לפני כמה שבועות, ואני חושב שזה ממש, זה חשוב, זה לא רק, זה גם בטקסטים שאתם מדברים
עליו. יכול להיות שלפני שנים, יכול להיות שאפילו אני עשיתי את אותו טעות.
אני בטוח.
אני לא זוכר, כי פה, עם השני, כמו שאמרתי, עם השלושה שלבים, בסוף אתה מסכים עם האמריקאים, ואומר למה ישראלים לא זוכר.
אנחנו יודעים שאתה לא מושלם, אנחנו רק אומרים שאתה. קדימה, אז תן לנו את הדוגמה, קדימה.
הדוגמה היא שכולם הרי היום, בימים אלה, כולם מאוד עמוסים, עסוקים. עכשיו, אנשים שאני לא מכיר או אחרים לא מכירים, שולחים אימייל, קיבלתי את האימייל שלך או את הטלפון מזה וזה, רציתי לדבר איתך. עכשיו, שלא עונים יום, יומיים, אז האמריקאי שמעורה פה בתרבות וגם הישראלים שכבר למדו יודעים, יש הרבה שיטות להקפיץ מחדש. Hey, I wanted to pay your attention. רציתי להקפיץ את זה לתיבת לראש האימייל שלך, רציתי לוודא שקיבלת את ההודעה, ועוד ועוד מלא דוגמאות. מה שזיהיתי שבאמת, ואני אומר, הישראלים, יכול להיות שגם אני עשיתי את זה, באמת, אני מקבל את זה רק מישראלים, ושזה לא ישמע חס וחלילה, מתנסה באיזושהי מידה.
יאללה קדימה, כן.
שולחים לך איזה חמישה סימני שאלה, ושאתה רואה את החמישה סימני שאלה, או שלושה, או אחד, או שניים, זה כאילו הם כועסים, כאילו, באמא שלך, למה לא ענית? זה כאילו, הלו, מה קורה איתך? ועוד אלף ואחד דברים.
יותר גרוע זה exclamation, סימני קריאה.
או לכתוב בקאפסלוק.
כן, זה משהו שהרבה...
אני מרגיש סמרמורת.
אז סימני שאלה האלה, אז פעם, לפני איזה ארבע שנים, איזה משקיע אמריקאי, ואני צריך לחפש את הטוויט הזה שהוא עשה, הוא כתב על זה, הוא כתב, היחידים ששולחים לי, ובאותו רגע מבחינתי אני פוסל אותם, ששולחים לי סימני שאלה, זה ישראלים, ואני גם לא רוצה להשקיע במישהו כזה שלא יודע איך להתנהל. ואם הוא ישלח למשקיע אחר, אני אחבר אותו לאיזה לקוח, זה מה שהוא ישלח לו אחרי יומיים, ישלח לו סימן שאלה, כאילו, הלו, מה קורה איתך? אז זה דוגמה ששולחים לי את הסימני שאלה, זה גם מוציא אותי מדעתי, וגם שאנשים מציגים את עצמם, אז הרבה פעמים אני חושב שהם צריכים להציג את עצמם בצורה מלאה. למשל, מישהו כותב לי, "היי, קוראים לי ככה וככה, קיבלתי את הטלפון שלך מזה, בוא נדבר." אבל בלי להגיד שם משפחה, בלי להגיד שם משפחה של מי שחיבר, בלי להגיד על מה לדבר, בלי זה, בוא תתקשר אליי, אתה יכול להתקשר אליי כאילו?
כן, כן. נעמה, יש לך גם חוויות מהסוג הזה?
כן, מבקשים חיבורים, אני מגיעה, אני רוצה לפגוש לקוחות. איזה לקוחות, מי, מה, מו, עכשיו הכי מצחיק שבדרך כלל זה מגיע מאנשים שהם לא, לא מהסביבה הקרובה.
כן.
כאילו, זה...
אבל זה גם הם פונים אלייך, תקני אותי אם אני טועה.
ואתה מקבל את זה במסות,
לא, השאלה אם הם אומרים לך, חבי לקוחות, אז את אומרת, רגע, אתה רוצה טובה בחיבור ללקוח אחד על הדרך, אתה רוצה שאני אחבר לך 10 לקוחות, אתה רוצה לעבוד ביחד על איזשהו כמה חודשים, אולי אני אעזור לך אם נעבוד ביחד, כאילו שאומרים, זה קצת, בוא נדבר, בוא נראה מה אתה עושה, בוא נראה אם זה מתאים, בוא נראה מה הקרקע לשיתוף פעולה, או איזה עזרה כזה טובה על הדרך לישראלי, שיש פה איזה חיבור ספציפי שאני יכול לעשות, זה בסדר, אבל כאילו, בוא תחבר לי לקוחות.
בוא תשאל אם זה בכלל מתאים לי, זאת אומרת, זה נכון שברקע, אני יצור מוצר, אני יצור קצת מוזר במחת הרקע שלי, כי באמת באתי מאוד סיכון, עשיתי פיתוח עסקי מאוד שנים, אבל אני, בואו חבר'ה, אני כבר 4 שנים לא שם. כאילו, אני עושה פיתוח עסקי כחלק, כי אני חושבת שכל מישהו שהוא יועץ, חוקר, טוב, צריך לעשות את זה כל אדם באשר הוא, אבל שנייה, כאילו, תבדוק אם זה בכלל מתאים, מה אתה צריך, מי אתה, מה הקונטקסט, מה האג'נדה, מה... והרבה פעמים אני גם רוצה להגיד שאם, אם זה לא מתאים, בסדר? ואני תמיד עונה בנחמדות, ואם אפשר, אני תמיד אעשה אקסטרה ונסה לעזור, אז אל תענו, או אל תעשו כאילו, כאילו אף אחד בסוף לא חייב לכם כלום, חברים, וזה בסדר שבאמת מגיד לכם, זה לא מתאים לי, כאילו בסוף יש איזו תחושה שאנחנו ישראלים, אתם ישראלים, יאללה, מגניב, יאללה. כן. עכשיו, אני לא אומרת, יש בזה המון קסם וטוב ועזרה, אבל גם לא, don't abuse it, בסדר? כאילו זה לא מתאים, ובאמת אני מעניין אותי לשמוע גם איך אתה באמת מתמודד עם זה, כי לפעמים זה בווליומים מטורפים, עכשיו צריך להבין שגם לנו יש איזשהו קאפ מסוים של האינטרוים שאנחנו יכולים לעשות, גם ברמת משקיעים בארצות הברית, אם אני אשלח לקולגות שלי פה מאיזה קרן כל הזמן כאילו חבר, כאילו זה שנייה, גם אנחנו צריכים לנהל את זה בצורה עדינה, כדי שהחיבורים האלה באמת יצא משהו בעתיד. איך אתה מתמודד עם הכמויות האלה?
וואל, יש פה שני מראיינים.
לא, רק רגע, סליחה.
שאלה מצוינת. יש לי היסטוריה.
שאלה מצוינת,
נעמה. אבל זה באמת שאלה שאני רוצה ללמוד ממנה.
לא, אז רק לפני שגיא עונה, אתה רואה, למדתי להתפרץ, אני צופה באולפנים, גם אני עושה את זה. אני נפגשתי עם חברים, עם אנשים בתל אביב, וכולם אומרים, תגיד, אתה מכיר את גיא פרנקלין? אני אומר, רק רגע, זה יצא מכלל שליטה הדבר הזה. תראי, אני הכרתי את גיא כשהוא הגיע לכאן, עוד ממש בלי שום, כתבתי עליך, אני חושב אולי ראשון, שכתב עליך, שעשית את המפה, שהייתה דבר מאוד מאוד מיוחד, אבל זאת אומרת, תגיד, גרת בניו ג'רזי, לא מי יודע מה, והגעת לפה, אז אני מאוד טוב בלזהות פוטנציאלים באנשים.
מגיע לך הקרדיט.
כן, זהו, לוקח את זה בכבוד, אבל זה, וזה פתאום עכשיו בתל אביב מדברים על גיא פרנקלין. אני בטוח שגם עלייך נעמה מדברים.
לא, אבל לא כמו גיא, גיא הוא סלם, גיא הוא...
כן, אז זהו.
משהו אחר.
זהו, זה באמת משהו אחר. רצית לענות או שלעבור הלאה?
רציתי לענות, אבל עכשיו בגלל הפרקה של ריכוז, הבאתי את חוט המחשבה.
אתה קצת מסמיק.
מה שרציתי להגיד, כן, עכשיו אני נזכר.
את רכבת המחשבות, התכוון.
זה שיש באמת הרבה פניות, וכמובן רוצים לעזור לכולם, בקטע של רצון טוב, לצד הביזנס והפעילות העסקית של ההשקעות ושל שיתופי פעולה ששם יש את ההכנסות, ומדי פעם אני גם עוזר לסטארט-אפים באנגייג'מנט מסוים. אבל הדרך בעצם להוריד את העומס, זה על ידי זה שיצרתי כמה סדרות של מפגשים, שבא מישהו ואומר, תכיר לי משקיעים, אני אומר לו, אתה פה בניו יורק פעם הבאה, בשלישי לחודש אני עושה אירוע עם, לא יודע, עם Evolution VC, לפני זה אני עושה עם Vine Ventures. תאגיד, אתה מחפש לקוחות, שבוע הבא יש CISO Talk, אם זה סייבר, בוא תפגוש את ה-CISO של אמזון, או את ה-CISO של ה-New York Stock Exchange, או דברים כאלה. ואז אני מנסה להלביש אותם לפעילות שהם רואים שאני מציע להם ערך, ואם הם לא פה, אז בסדר, אז כאילו הם לא פה אין מה לעשות, אבל להוריד את העומס דרך הרבה מפגשים שאני עושה שהם יבואו לשם, ואז אני לא צריך לעסוק משהו יותר לעומק איתם. אם זה חיבור אחד, אני תמיד שמח לזו, וגם דרך זה, וזה מתקשר לכל הנטוורקינג, אז אם זה חיבור שהוא פשוט יחסית, אני עושה איזה חיבור אחד.
לא, אני מסכימה, אני יותר מדברת על, אני מגיע לניו-יורק, חבר אותי ל-20 לקוחות.
כן, אז תמיד אני משבץ את אותם אנשים, ובאמת זה ערך מאוד גדול, כי הם גם מתחברים לפאונדרים אחרים באותו תחום שלהם, ישראלים פה שאולי הם לא מכירים. נגיד, יזם פינטק בא, ואני עושה משהו, נגיד, עם 10 יזמי פינטק שבוע אחרי זה. אז אולי הוא מכיר 2-3, כי זה אותו תחום, אבל את השאר הוא לא מכיר. הם גם יכולים לעזור לו, אני מכניס אותו לתוך, בעצם לתוך רשת של קשרים, שמשם הוא יכול להתקדם.
כן, בואו נרקח קצת את האווירה. תראו, אתם אהבתם את סיינפלד? אתם יודעים מה זה סיינפלד?
כן, אני קצת פחות.
או זה הדור אחר?
כן.
אוקיי, אתה כן?
ג'רי סיינפלד היום גם היה בישראל לא מזמן.
כן, אבל לא זה העניין.
בסיינפלד יש נקודות שעלו עליהם, שאני עד היום לא מבין איך הצליחו להגיע לכזאת חדות.
נכון, אחד הדברים שהם דיברו עליהם שם, זה על closed talkers. אוקיי? אנשים שמדברים קרוב מאוד. אז ראשית, האמריקאים צריכים את הספייס שלהם. עכשיו, אולי בישראל אתה יכול להיכנס לפנים של מישהו ולדבר. אני לא יודע, אני עדיין חושב שזה לא נכון. אבל, זאת אומרת, אנשים צריכים את הספייס שלהם, ואם אתה נכנס יותר מדי קרוב לספייס שלהם, אז הם מרגישים לא בנוח. עכשיו, מה שקורה במקרים הסוג הזה, שהם מתרחקים מכם, אם זה קורה. והבעיה היא שהקלוס טוקר רודפים אחריך. אז קשה מאוד, קשה מאוד לצאת מזה. אז חברים, אתם לא במזרח התיכון, ששם כולם צמודים זה לזה, ואל תתקרבו יותר ממרחק היד הפרוסה. זה, אני חושב, צריך להיות הכלל. זהו. עכשיו, אחת הבעיות גם עם הקלוס טוקרס, שחבר'ה, לא תמיד מצחצחים שיניים, או לא מספיק. ואז אני מציע לכולם, זה... צחצחו שיניים, אם אתם רוצים זה. זהו, צריך לעשות את זה. אין מה לעשות.
לא כולם, לא כולם. אנחנו בהכללה.
אנחנו מכלילים.
זה נראה לא קשור דווקא לישראל, זה קשור פשוט לאופי של אנשים. ואתה ירדת פה לרזולוציות אפילו יותר חדות מסיינפלד.
כן, לא, זה בטח. מה זה הדבר הזה? ודבר אחרון בהחלט, ואז אני רוצה לתת לכם להתחיל להשתולל, להמשיך להשתולל, זה שב... אני יודע שבהייטק אוהבים להתלבש בטישרטס. זאת אומרת, הרושם שלי זה טיפונת שזה יצא קצת מהאופנה. ואחד הדברים שאני למדתי כאן בארצות הברית, תמיד טוב שתתלבשו ברמה אחת מעל למה שאתם חושבים שכולם יתלבשו. זהו, יאללה. נעמה, יש לך משהו להגיד?
אני דיברנו על זה קצת מקודם בהקשר באמת של trust ושל אמון ובניית מערכות יחסים, ואולי שווה פשוט להגיד גם מה שנייה שורש. אנחנו מגיעים מתרבות שהיא מאוד relationship based. האמריקאים זה אולי האומה הכי שנחשבת היום בקצה הסקאלה, שנחשבים לו מה שנקרא לטאסק based culture. עכשיו, מה זה בעצם אומר? אולי הדרך הכי בעצם קלה לחשוב על זה, בעצם תחשבו על אנשים בחיים שלכם שאתם סומכים עליהם. בסדר, גם החיים האישיים והמקצועיים. מה מביא אתכם בעצם לסמוך על אנשים? מהחיים האישיים והחיים המקצועיים שלכם, בדרך כלל?
את שאלת אותי?
כן, נניח מישהו גילה אמפתיה וחמלה, מישהו דלבר את מה שהוא הבטיח לכם.
אדם שמדבר מהלב.
כן, זאת אומרת, זה איזשהו אמושנל בונדינג כזה שהיה לכם אחד עם השני. עכשיו, את כל סוג, את הדוגמאות שכרגע ציינו, אפשר לחלק לשני סוגים. יש אמון קוגניטיבי ואמון אפקטיבי, אמון שמגיע מהראש, נכון? ואמון שמגיע מהלב. אמון קוגניטיבי הוא בעצם מבוסס על הביטחון שאנחנו מרגישים בהישגים, ביכולות ובעצם באמינות של הצד השני. בסדר? זאת אומרת, אין פה בכלל עניין של רגש או קרבה, וזה נבנה בסביבה העסקית. אנחנו עובדים ביחד, אתם מדלברים, אתם מגיעים בזמן, אתם אינטליגנטים, נכון? אתם שקופים, דיברנו הרבה על טרנספרנסי, אתם נותנים קונטקסט, כתוצאה אני יכולה לסמוך עליכם. האמון, הסוג השני, בעצם אמון אפקטיבי, זה, הוא נבנה מתחושת קרבה, חברות ואמפתיה. זאת אומרת, למה אנחנו סומכים על חברים ועל הבני ובנות הזוג שלנו? בדרך כלל יש לנו איזשהו emotional bonding. יש לנו חברים שותפים, יש לנו צחוקים וכולי. התוצאה, אנחנו סומכים אחד על השני. עכשיו, בכל העולם, זה לא משנה מאיזה תרבות אנחנו מגיעים, כולנו בונים אמון בחיים האישיים דרך אמון מהלב. אמון שהוא בעצם, זה נקרא גם effective trust, מהמילה affection. אבל בסביבה העסקית, תרבויות שונות בונות אמון בצורה אחרת, ובגלל זה דברים שעובדים לנו מעולה בספירה העסקית בישראל לא כל כך עובדים בו. לדוגמה, בארצות הברית אנשים עושים מאמץ קונקרטי להבטיח שחברויות לא משפיעות בעצם על החלטות עסקיות. זה בסדר שאנחנו אולי נהיה חברים, אבל קודם כל בראש ובראשונה אנחנו הכרנו והתחברנו ברמה המקצועית, ואפילו אנשים פה ראיתי עושים ממש מאמץ אקטיבי כדי לא להתחבר. בטח כשזה קשור לעניינים של בדג'טינג ופייננסינג. דוגמה, אם אני, מישהו רוצה שאני אביא את המוצר שלו לחברה שלי, וישאלו אותי מאיפה אנחנו מכירים, וגיד, היינו בתיכון ביחד, או היינו בצבא ביחד, אז אוטומטית יכול להיות שהאנשים שעובדים איתי בחברה יכולים לחשוב, רגע, אז אולי זה השפיע על שיקולי ההחלטות שלה, זאת אומרת, אולי לא הביא את החברה הכי טובה. אז איפה אני רואה את זה נניח בפועל? אני רואה שאנחנו הרבה פעמים שומעים יזמים ישראלים שמתקשים להבין את הסיטואציה. הייתה ארוחה שתיים מדהימה עם המשקיעים, אבל יום אחרי שהם פגשו את הצוות השקעות, למה הם התנהגו בצורה כזאת? למה? חשבתי שהוא נחמד, החלפנו תמונות, הייתה ארוחה נפלאה.
טוב, יש את הסיפור המפורסם שישראלי פוגש אמריקאי ומכירים, והיה להם כיף ביחד, ואומר, בוא ניפגש לארוחת צהריים, והישראלי מחכה לארוחת צהריים, וארוחת צהריים לא תבוא. היא לא תבוא, כי זה בעצם להגיד, להתראות, בלי כוונה להתראות.
נכון.
אז הוא אומר, בוא נלך לאכול צהריים. אבל ארוחת הצהריים זה זאת אף פעם לא תקרה.
נכון. אוי, זה קרה, אבא, יש לי חברה שגדלה פה בשנות ה-70, ההורים של הישראלים, ואבא שלה כזה, התחיל לעשות פה עסקים. והוא היה פוגש אנשים והיו אומרים לו, great, I'll call you later. והוא היה חוזר הביתה והיא ממש זוכרת אותו בתור ילדה, הייתה בת 4 או 5, יושב שעות ליד הטלפון ומחכה, כי הוא אמר לו שהוא התקשר אליו. קח לו הרבה זמן להבין, לא כל כך הרבה זמן להבין, שזה בעצם אומר שאנחנו לא הולכים לדבר יותר, אז בעצם להבין, וגם בתופעת הגוסטינג אגב קורית בדיוק בגלל זה. לא ייצרתי win-win situation לצד השני, כמו שגיא אמר באמת בהתחלה, צריך לראות איך אני מייצרת win-win, ולזכור שהתרבות היא לא קונפליקטואלית, אז אנשים לא יגידו לכם לרוב זה לא מתאים, הם פשוט ימסמסו את זה כי זה יותר נוח, וגם... תמשיך.
לא,
דיברתי המון, דיברתי המון.
אוקיי, אז עכשיו אני רוצה לעבור לשלב הבא.
אני אגיד לך משהו, האמריקאים לא אוהבים אימות, ולכן, בגלל שהם לא אוהבים אימות, בלא משנה באיזה סיטואציה, אז בגלל זה, הרבה פעמים אנחנו חושבים שהם רוצים המשך שיחה, רוצים להיפגש איתנו. It's very interesting. אצל אמריקאים זה אומר שזה בעצם it's not very interesting, ולא תהיה פגישת המשך. גם שהם אומרים, למשל, זה קרה לי בשבוע הראשון שלי פה, עוד שעברתי לניו יורק והייתי בארנסט אנד יאנג, ועשיתי את הדברים הכי בסיסיים. נכנסתי לחדר של השותף שעבדתי איתו, ושמתי לו איזה נייר על השולחן, ואומר לי, I highly appreciate it, ואני, כאילו, היום זה נראה לי, ברור שזה, הוא התכוון ל-thank you הכי פשוט בעולם, אבל כשאתה עובר לפה ומישהו אומר לך, I highly appreciate it, אתה אומר, וואי, מה עשיתי? כנראה זה משהו חשוב, ואז כל דבר הוא אומר, I highly appreciate it, זה כאילו מהשפה ולחוץ, מה שנקרא.
כן.
ובישראל שמישהו אומר לך, אני מאוד מאוד מעריך את זה, אז אתה מבין שזה משהו מעבר. כן. אז זה גם כן איזה הבדל.
כן, חברים, אני יודע, אמרנו שאנחנו מושלמים, שלושתנו, אבל הגיע הזמן להתוודות. אז בואי ניכנס לתא הוידוי. במה אנחנו לא מושלמים? מי רוצה להיות הראשון או הראשונה?
Ladies first.
ממש בקצרה, שאלתי את אורון אגב, כי הבני זוג שלנו והילדים זה המראות הכי גדולות שלנו. אני מנסה הרבה יותר להקשיב לפני שמדברת, אני בטוח יכולה לעשות עבודה הרבה יותר טובה פה. נראה לי גם גיא מרגיש את זה, נכון? לפעמים אנחנו פשוט בשיחה, והצד השני לא בכיוון, אז כאילו...
אני חייב להגיד שזה בדיוק מה שרציתי להגיד, אני עדיין, קשה לי לעצור את עצמי, לא לקטוע מישהו שמדבר, ו... הרבה פעמים אמריקאים מאוד אוהבים סמולטוק ולדבר וזה, ואתה פשוט צריך לקטוע אותם, כמו שאמרתי בהתחלה, נתתי את הטיפ הזה, אבל גם אני חוטא בו, כי פשוט אין ברירה. אחרת אני בזבז את כל הזמן ביום שלי על שיחות על מזג אוויר ועל הקומיות.
נכון, וטעות נוספת שהייתי עושה המון, ונראה לי שלא מעט ישראלים נופלים בה, זה הייתי המון משתמשת במילים כמו always, very, absolutely, in fact. עכשיו, צריך להבין שהמילים האלו, מבחינת אנשים כמונו, אנחנו מגיעים מתרבות ישירה. אנחנו משתמשים במילים האלו מבלי לשים לב, כי הם עוזרות לנו בעצם להדגיש את הנקודה. אבל האנשים שמגיעים מתרבות פחות ישירה כמו אמריקאים, מקבלים את זה מאוד בצורה אגרסיבית, שחצנית, מאוד יעירה. Always, כאילו, גם היה זה עובד שאמר למנכ״ל, בנוכחותי, אתה כל הזמן אומר לי באמת שאני always, I'm always late. אני לא, איחרתי פעמיים, למה אתה תמיד אומר את זה? זה ממש מעצבן. עכשיו, יש פה גם תמונת מראה. התקשר אליי, זה מנכ״ל לפני כמה חודשים, והוא שקל להיפרד מאחד הבכירים בחברה, שהוביל את ה-Customer Success. ושאלתי אותו, למה? וזה, הוא רגיש באופן כללי שהוא לא מאתגר מספיק את ההנהלה. היו עוד כמה דברים, אבל זה בין היתר. והשתתפתי בזה כמה דינמיקות, רציתי לראות מה קורה. ושמתי לב משהו נורא נורא מעניין. קודם כל, לא נותנים לו להשחיל מילה, הנהלה ברובה ישראלית, והוא באמת שוק תרבותי, כולה 4 חודשים בחברה. ושתיים, הוא כן אומר את מה שהוא מרגיש, הוא פשוט משתמש במילים אחרות. זאת אומרת, התמונת ראי של ה-upgraders שאנחנו משתמשים בהם, זה נקרא ה-downgraders. הוא משתמש במילים כמו sort of, maybe, usually, kind of, I guess. נכון? והמילים האלה שמגיעות ממקום, כי אני רוצה לתת מקום לצד השני, אני רוצה לרקח את המסר, אני רוצה להיות יותר מסויגת, נתפסות אצלנו הרבה פעמים כססני, כלא החלטי, נכון? לא decisive enough. אז זה גם עוד דוגמה לאיך אנחנו להשתמש במילים שהן באמת קצת יותר מרקחות ולא רק נחרצות. האמת היא לא אצלנו, וזה נתפס בצורה מאוד לא טובה אצל הצד השני.
כן. תראה, יש בעיה שגם אני חוטא בה, למרות שאני מטיף לא לעשות את זה. תראה, אנחנו נמצאים בלא מעט אירועים, אנחנו נפגשים ביחד. אנחנו נמשכים לישראלים כשאנחנו נמצאים באירועים שונים. ואז אנחנו מדברים עברית ליד האמריקאים. זו תופעה מאוד מאוד נפוצה. האמריקאים נמסים, אבל הם הרבה פעמים נעלבים מזה. הם לפעמים חושבים שאתה מדבר עליהם מאחורי הגב. וזו בעיה לא קטנה. עכשיו, אני מודע לזה. ולמרות זאת, הרבה פעמים אני אדבר עם ישראלים בעברית ליד אמריקאים. זה, it's a no, no, no. וצריך לזכור את העניין הזה.
נכון, זה באמת מאוד מפריע להם אגב. בטח שיש חברה
שהיא גם וגם. הם יגידו שזה לא מפריע להם אגב.
נכון, אבל זה באמת משהו שהוא נורא רגיש.
כן. אז עכשיו, שניכם, נעמה וגיא, אתם אומני נטוורקינג. דיברנו מקודם על כך שפונים אליכם כל הזמן, מכל מקום, ואני בהחלט מבין את זה. פשוט אתם אנשים נעימים, נראים פתוחים ומחייכים, ובזרועות פתוחות, ואני מבין את זה. אבל בכל אופן, אתה יודע, בוא נתחיל איתך, גיא. אתה התחלת הרי את ה-Israeli Mapped in New York, מכלום בעצם. זה היו שם כמה נקודות ששמת על המפה, ופתאום אני רואה אירועים וכולם מכירים אותך וכל כך. מה בעצם עקרונות הנטוורקינג הכי חשובים? אני יודע שמלמדים אותם, אני לא כל כך סומך על זה, אבל מה צריך לעשות כדי ליצור נטוורקינג?
המילה נטוורקינג, כמו שאמרתי קודם, נשמעת להרבה אנשים וגם לי לפעמים כבזבוז זמן. לכן אני אגיד, בניית רשת קשרים, כשאתה עובר לפה וצריך לבנות את הקהילה מסביבך, כשאתה בא מאפס בעצם ועברת מישראל.
זה נשמע לי יותר מדי מדעי. מה אני צריך לעשות? אני מגיע לניו יורק.
אתה מגיע לפה?
אני מגיע לאירוע. איך אני יוצר לי נטוורקינג?
אז אני הייתי ממליץ, דבר ראשון, להגיע לאירועים קטנים, ולא לאירועים גדולים. הרבה ישראלים אוהבים את הכנסים הגדולים, שם אתה מאבד ידיים ורגליים, אתה לא מצליח להיפגש עם אף אחד משמעותי, הרבה פעמים כולם רודפים אחרי אותם לידים. כשאתה מגיע לאותם אירועים קטנים, שאין פה הרבה רעש בניו יורק, אירוע של בין 10 ל-30 אנשים בערב, שאתה ישראלי היחיד שם, שם בשיחה אישית, שדרכה יש לך גם את הזמן לבנות איזשהו אמון ראשוני עם האנשים, סדרה, בעצם חזרה על מספר פעמים כאלה, ככה אני בניתי את הרשת שלי בהתחלה שעברתי לפה, ושחזרתי על אותם הליכה למפגשים קטנים במשך שנה ראשונה, אז למעשה בניתי רשת משמעותית של קשרים, שאחרי השנה הזאת אמרתי בוא נשכפל את זה, ונבנה פלטפורמה שדרכה ישראלים שמגיעים...
אבל איך צריך להתנגנע? אתה
מדבר באירוע עצמו?
באירוע עצמו. אני מדבר עם אנשים.
אני, האמת שגילוי נאות, אני לא הולכת, זאת אומרת, כמות האירועים שאני הלכתי אליה פה היא פחותה מאוד ממה שהייתי עושה בישראל.
היא בוחרת את האיכותים ביותר.
כי פשוט אופי עבודה שלי מאוד השתנה, בוא נדע על האמת, אז אני חושבת שזה גם משהו שמאוד משפיע.
אוקיי.
אז אני אגיד לכם, דבר ראשון, אתה ניגש למישהו עם חיוך, ואתה פשוט צריך להקשיב לו. מה שקורה, הרבה פעמים אנשים נופלים על זה שהם רוצים לדבר איתו בכל הכוח, נותנים לו פיץ' של איזה 3 דקות, אחרי 3 דקות שמישהו מדבר איתך באירוע, וכנראה אתה פונה למישהו שאתה רוצה ממנו משהו, אותו בן אדם כבר, מה שנקרא, שאפת את כל האוויר בחדר, אין לו כבר כוח לדבר, הוא עונה לך בנימוס מחייך, לוקח כרטיס ביקור, אומר נדבר, והרבה פעמים אתה לא שומע ממנו בכלל.
אז אולי צריך להקשיב, כמו שאמרנו בהתחלה, להקשיב.
בדיוק, זה מה שאני אומר. מה שצריך לעשות זה להקשיב, לשאול אותו מה אתה עושה. אנשים מאוד אוהבים לדבר על עצמם, משהו פסיכולוגי, כמו שהם אוהבים לשמוע את השם של, את הצליל של השם שלהם. ולכן, כשאתה מאפשר לבן אדם, גם שהוא מאוד מאוד בכיר, לספר על עצמו, ומה הוא עושה בדקה, ואז אתה משלים את זה, אז יצרת קשר ראשוני טוב, וההצעה שלי זה גם לא לדבר יותר מ... באירוע שיש קבלת פנים, לא לדבר יותר מ3 עד 4 דקות עם מישהו, כי אתה לא רוצה שהוא זה שירצה לסיים את השיחה, אתה רוצה לסיים את השיחה לפניו.
מתוך כבוד.
מתוך כבוד, ומתוך זה שאתה גם פנית אליו, אז הוא לא יעלב מזה שאתה מסיים את השיחה, אתה באת לדבר איתו. אתה לא רוצה שהוא יגיד, אוקיי, נמאסתי מהשיחה הזאת, אז אתה עוצר את זה, אתה...
אל תהיו נודניקים, בעצם.
כן, לבוא עם אנרגיות חיוביות, לבוא תמיד עם חיוך, לא לבקש משהו בהתחלה, רק לבנות את הרילשנשיפ, ומשם אתה כבר יכול לקחת את זה. ויש הרבה שבאים וממש רק רוצים לעשוק את הצד השני, והצד השני מזהה את זה, ולא כל כך רוצה להיות בקשר עם מישהו שרק רוצה ממנו משהו.
נעמה?
כן, האפקט הדמיון הוא באמת עצה מעולה גם, נכון? זאת אומרת, לחשוב איזה common ground, איזה דברים משותפים יש לנו, ובאמת לעשות להתחבר לצד השני. כן, פשוט לזכור ש... פה בניית מערכות היחסים, כמו שאמרנו, אנחנו, אחת הטעות שאנחנו באמת רואים, אנחנו מנסים הרבה פעמים להתחבב נורא בהתחלה. ולזכור שפשוט האמון פה נבנה קודם כל בצורה שהיא מקצועית. מקצועיות זה בדיוק מה שגיא תיאר. לכבד את הצד השני, לתת לו לדבר, להקשיב, לראות אם זה בכלל רלוונטי, להגיד, לשאול שאלות פולו-אפ ולסיים בזמן, מה שנקרא. עשינו את הצ'קליסט, סבבה, אחלה. אם אחרי זה, ובהמשך נעמוד בדדלנים וכולי, בהמשך נוצר קשר אישי, זה אחלה, אבל קודם כל בראש ובראשונה להיות מקצועיים ולא לנסות להתחבב, כי זה נתפס יכול להיות הרבה פעמים כחוסר מקצועיות.
כן.
צד צד השני.
אתה צריך לסיים את השיחה עם מישהו בזה שבראש שלו, גם בתת מודע, הוא מרגיש שהייתה שיחה טובה, היה וייב חיובי, והוא יזכור את זה לטובה בפעם הבאה שאתה תפנה אליו, ולא, אוי, מי זה הנודני כזה שעכשיו...
עוד פעם בא אליי ומנסה למכור לי.
בדיוק.
תעשייה, גם פה התעשייה היא תעשיות הן קטנות.
כן, אמת.
כן. ולא להלב, אם מישהו עבר חברה, והוא, ופניתם עליו שיקח את המוצר שלכם איתו, יחד איתו, זה בסדר שהוא, ואומרים לי, מה, הוא היה איתנו קשר טוב, למה הוא עושה לנו גוסטינג, למה הוא לא עונה להודעות? זאת אומרת, זה בסדר, צריך להבין שהאמריקאים בונים מאוד מהר, זאת אומרת, נורא קל לצאת ולהיכנס דרך, כאילו, בנטוורקס שונים, והם בונים מערכות יחסים נורא נורא מהירות, והם גם שומתים אותם מהר מאוד, וזה בסדר, הם בסוף צריכות תרבות קצת יותר אינסטרומנטלית, לא במובן הרע, אלא it is what it is, אז בוא נהיה, נשחק לפי המשחק, לפי החוקים, אין מה לעשות, לא נתעצבן על זה.
טוב, חברים, אני חושב שזמן האולפן שלנו הגיע לסיומו. אז תודה לכם, נעמה וגיא, שבאתם אלינו היום. אם הצלחנו לגרום לכמה אנשים פחות להתווכח, פחות לצעוק, ולהיות מעט יותר אמריקאים, אז בכך יצא שכרנו. תודה לכם המאזינות והמאזינים שהקשבתם. נעמה וגיא, היה לכם כיף היום?
היה אדיר, תודה. חשוב להגיד...
כיף גדול.
תשמרו על הזהות הישראלית, גם יש בזה קסם.
בהחלט, את הצ'אם, תיקחו את הצ'אם.
אינטגרציה, אנחנו צריכים אינטגרציה.
כן, את הצ'אם, את היופי שלכם, וזהו. אז...
תודה רבה חיים על האירוח, וכמו שנעמה אמרה, שרם ישראלי, להשאיר את זה, יחד עם המסגרת האמריקאית הנוקשה.
יופי.
אפשר לשחק בתוך הקווים, זה בסדר.
יופי. אז להתראות בפעם הבאה, ואולי נעשה פרק ב'.
יאללה.
תודה רבה.
להתראות.
להתראות.